שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-163 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים. כאן באולפן, סמי פרץ, איתן קצת בחופשה. מחר במהלך השבוע תהיה איתי רוני לינדר. אז המספר הזה, 134 חטופים וחטופות, הוא כמעט חצי שנה כבר בעזה, מעיק מאוד על הציבור הישראלי, בוודאי על המשפחות שלהם, אבל לא בטוח שעל הדרג המדיני הוא מעיק באותה מידה. ישראל נמצאת בפלונטר אסטרטגי רב-זירתי שנובע ממצבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבעצם מונחה על ידי מטרת על אחת, שהממשלה בראשותו תשרוד. וזה מעכב קבלת החלטות בשלל זירות, אנחנו רואים סיוע מוניטרי שמגיע מהאוויר, אנחנו רואים הקמת נמל. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, ינתח כאן את התסבוכת האסטרטגית הזו, וישיב על השאלה איך יוצאים ממנה. מדד מחירי הדירות עולה זה חודשיים ברציפות, לאחר כמעט שנה של ירידות מחירים. בחודשים דצמבר-ינואר הוא זינק ב1.2%, וזה מעורר חשש שאנחנו מתחילים לשלם את המחיר של עצירת העבודה בחלק מאתרי הבנייה בשל המחסור בעובדים פלסטינים. באמת יש גם תהיות לגבי הזינוק הזה בזמן שהיצע הדירות הלא מכורות בכלל הולך וגדל. האם המדד משקף את המצב האמיתי בשטח? הדר חורש, איש הנדלן שלנו, יסביר. הרבה מאוד סטודנטים שנקראו למילואים במהלך המלחמה מוצאים עצמם עם הפסד אדיר של חומר לימודי בהשוואה לחבריהם שכבר התקדמו עם החומר, נבחנו ואולי גם עברו בהצלחה את המבחנים. אבל בכנסת מקבלים הצעת חוק שתעניק לסטודנטים שהיו במילואים פטור משליש עד מחצית ממכסת הלימודים השנתית, פשוט יקבלו ככה תואר בלי לעשות את ה... בלי לעמוד בחובות שלהם. ראשי האוניברסיטאות מתנגדים, נחרצות וטוענים שזה דורס את הסמכות שלהם, של המוסדות האקדמיים. זה הופך את הכנסת לזו שתקבע מי יקבל תואר ומי לא. אז ההצעה הזאת אולי מגיעה ממקום טוב ומתחשב, אך היא פופוליסטית ומזיקה ותביא לכך שסטודנטים יקבלו תואר מבלי שהוכשרו לכך באמת. גם זה סיכון. ליאור דטל, כתב החינוך, יביא את הסיפור. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום סמי.
הפרשן הצבאי של הארץ, הרבה מאוד סוגיות ביטחוניות יש לי איתך היום, אבל אני רוצה להתחיל מהדבר שאולי הכי מעסיק את הציבור הישראלי, הסיכויים לעסקה, משלחת אמורה לצאת לקטר בראשות ראש המוסד, ובימים האחרונים יש באמת דיון רחב בשאלה האם נתניהו בכלל רוצה שהדבר הזה יצליח, כן או לא, האם הוא נותן שם מרחב תמרון מספיק, מהם השיקולים שלו לכאן או לכאן.
אני לא מתרשם שזה בוער בעצמותיו. ראי הכרזה לפני זמן קצר בפתח ישיבת הממשלה, שבה הוא שוב מסביר איך הוא בדרכו לניצחון המוחלט, ואסור להפסיק את הלחימה בשום אופן. אתה לא יכול מצד אחד לשדר שאתה מתכנן להשמיד את אנשי חמאס, בחירי חמאס עד האחרון, ואת כל היכולות שלהם, ומצד שני לנהל איתם מסע ומתן על עסקה. אז יהיו כאלה שיגידו, זה מינוף, גם האיומים על רפיח, ככה אנחנו משיגים תוצאות טובות יותר. אחרי כמעט חצי שנה לא נשמע לי מאוד משכנע. יש פה קשיים אובייקטיביים שקשורים בדרישות שמציב חמאס, מדי פעם בעמידה של ישראל על היבטים מסוימים של העסקה, אבל הרושם הכולל הוא שנתניהו לא ממהר, ושהוא מוצא את עצמו שוב באיזושהי עמדת התנגשות, גם עם הדרג המקצועי, למשל האלוף המילואים ניצן אלון, ראש צוות השבויים והנעדרים של צה"ל, וגם עם חלק מחברי הקבינט, אז גנץ ואיזנקוט אנחנו מכירים מקבינט המלחמה, אבל אפילו יואב גלנט, שר הביטחון, ראית שאתמול הוא מכנס דיון על המסע ומתן בעניין החטופים, אחרי שנתניהו יש זמן, והוא מחליט שבסוף השבוע לא צריך להתעסק עם זה.
כן, תגיד לי, ומכל המחירים שישראל צריכה לשלם בסיפור הזה, אנחנו יודעים שיש מחירים של שחרור אסירים כאלה ואחרים, יש מחירים של אורך הפסקת האש או הפסקת הלחימה, יש מחירים של העברה של חלק מאותם עזתים שעברו מצפון לדרום, חזרה הביתה. מהם המחירים שבאמת באמת מקשים על קידום העסקה מבחינת מנקודת מבט ישראלית?
אז המוקש הכי גדול יכול להיות שעברנו אותו, והוא שאלת הנסיגה המלאה של כוחות צהל. חמאס הרבה זמן שיחק על העניין, שבעצם כבר בפעימה הראשונה, עם החזרת 35-40 חטופים ישראלים, מה שנקרא פעימה הומניטרית, זה נשים, קשישים, חולים ופצועים, אז כבר אז ישראל תפנה לחלוטין את שטח הרצועה. בעצם בעניין הזה, ככל שאנחנו מבינים, חמאס נסוג, אפילו התקפל. יש את, באמת את שאלת החזרת האוכלוסייה צפונה. אפשר למצוא לזה כל מיני פתרונות, בהיבט של לפחות בידוק ישראלי של מי חוזר, או החלטה למשל שגברים בגילאים מסוימים לא חוזרים. ושאלה גדולה וכבדה היא שאלת האסירים. שוב, אני לא נערכו סקרים בזמן האחרון, יש לי חשד שבהתחשב במצב של החטופים שם, מה שאנחנו יודעים, חלק גדול מהציבור הישראלי יתמוך גם בוויתורים כבדים יותר בעניין הזה, אבל אנחנו יודעים שהאגף האולטרה-ימני בממשלה, סמוטריץ' ובן גביר, יצביעו כנראה נגד בנסיבות הללו. אני חושב שנתניהו קצת משחק פה על המתחים הפנימיים. למשל, שר הביטחון גלנט, הוא דוחף כרגע לשחרור החיילות. יש, לפי הדיווחים, 5 חיילות חטופות שהן בחיים בעזה. כמובן, דחוף מאוד להוציא אותן על רקע החששות לגבי מצבן. מצד שני, חמאס שם מגדיל את המחיר, ושם דורש כנראה, לפי הפרסומים, 50 אסירים כבדים עם דם על הידיים תמורת כל חיילת חטופה. אז אתה יכול להגיד, לא כל כך נורא, שחררנו יותר מ-1,000 מחבלים תמורת חייל אחד, גלעד שליט ב-2011, לא אסון גדול. בהיבט של הפרספקטיבה של בן גביר וסמוטריץ', זה סיפור גדול. ולכן, כשמצד אחד יש לך דרישה של גלנט, ומצד שני סינדול של סמוטריץ' ובן גביר, ונתניהו ככה מרפרף ביניהם, אני לא בטוח שהוא ממהר לעסקה. זה לא שרק ישראל אשמה, אבל אנחנו קרובים פה גם לזמן הכרעה, וגם אולי לנקודת משבר פנימית בין נתניהו לבין צוותי המסע ומתן, ובין נתניהו לחלק משותפיו הזמניים בקואליציה.
כן, עכשיו תראה, יש פה שני עניינים. אחד, אם עושים עסקה או לא, ושתיים, העובדה שהעסקאות האלה הן עסקאות בתשלומים. אני יכול להבין למה זה טוב לסינואר, שזה יהיה עסקאות בתשלומים, כי עדיין הוא רואה כנראה בחטופים סוג של מגן עליו. אני יכול להבין למה לנתניהו כדאי עסקאות בתשלומים, כי כל עוד המצב חמור וכל עוד יש מצב חירום, אז אף אחד לא מפרק לו את הקואליציה ואף אחד לא לוחץ ללכת לבחירות. אבל לאף אחד אחר לא כדאי עסקאות בתשלומים. לכל שאר השחקנים מוטב לסיים כבר את הסיפור הזה.
ברור, אבל אני לא בטוח שזה לא משחק של win-win לכולם. זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר שהפרספקטיבה הישראלית של עם ישראל, של משפחות החטופים, של החטופים עצמה, דורשת שחרור מיידי של כולם, ואפילו במחיר גבוה מאוד, מרגע שסינואר מבין שכך המצב, אין לו שום אינטרס לשחק לידיך. יותר מזה, כמו שאמרת, יש פה את השאלת הנכסים, כי במידה מסוימת יש פה איזה פתח לפחות לתרחיש שבו אנחנו מבצעים את העסקה הראשונה, אותם 40 מקרים הומניטריים במרכאות, ואז העסק נתקע וחוזרים להילחם. סינואר, אני מניח שמבחינתו מה שהוא רוצה זה סולם להוריד את כולם מהעץ, כלומר, הפסקת אש שהופכת להפסקת לחימה מוחלטת, נסיגה ישראלית מלאה, ואיזשהם ביטחונות, למרות שאני מניח שהוא לא חושב שהוא ימות בשלווה במיטתו, איזשהם ביטחונות מפני התקפות ישראליות בתקופה הקרובה. זה משהו שישראל לא מוכנה לספק, ופה חלק מהפערים, למרות שכמו שאמרתי, התגברנו על זה במידת מה, כי הוא ירד מהדרישה הראשונית של נסיגה מיידית. כרגע, ככל שאני מבין, אין על הפרק מצב של כולן תמורת כולם, אתה זוכר שדיברו על זה הרבה בהתחלה, ושחרור מיידי של כולם. עכשיו זה, למשפחות יש את כל הסיבות שבעולם לדאוג, כיוון שאנחנו יודעים שהרצועה היא מקום מאוד מאוד לא בטוח. אנשים גובעים שם בביתים של תנאים קשים, הרי מתו לנו אנשים שם, חלקם כנראה גם כתוצאה מהפצצות שגויות של צהל, אבל חלקם מתו בגלל, אם בגלל רצח בידי חמאס, או תנאים בריאותיים קשים, או מחסור אחר. אנחנו מבינים, ראשית אנחנו כל פעם, לצערנו, גורעים מהרשימה אנשים שמתברר שמתו בשבעה באוקטובר, זה קרה שבוע שעבר, עם אותו חייל שריון, איתי חן, שהתברר שנהרג כבר בשבעה באוקטובר. אבל יש גם מקרים אחרים שבהם ברור לחלוטין שחטופים מתו בתקופה האחרונה, איתי סבירסקי הוא דוגמה לכך לפני כחודש, כן. והיו עוד אירועים, חיילים ואזרחים, שנחטפו והיו חיים בעזה כמה חודשים, ואז או שחמאס רצח אותם, או שהם נפגעו מתקיפה ישראלית, ככל שעובר הזמן, אנחנו, המספרים האלה קטנים. רשמית יש 34 חטופים שאינם בין החיים מתוך 134, זו עמדת צהל, זו קביעה רשמית של צהל, על סמך ניתוח של ממצאים שונים, ועל סמך חוות דעת של רבנים ורופאים. אבל שנינו מבינים שהמספרים האמיתיים נמוכים יותר, ושכל יום שעובר, עלול לצמצם את המספר הזה עוד יותר.
כן, אוקיי. אני רוצה לגעת איתך בעניינים שנוגעים למי ישלוט בעזה, והיום שאחרי, שזה שיח שאולי קצת דאח, אבל הוא כל הזמן מתקיים, כי בעצם התווה שר הביטחון, הוא אמר בעצם יש 4 אפשרויות, שחמאס ישלוט לא כדאי, שישראל תשלוט לא כדאי, שרשות הפלסטינית תשלוט, כנראה שזה הפתרון האפשרי, והוא דיבר גם על עוד איזה פתרון של כאילו...
כאוס,
של
כאוס,
כן. כן, שזה בעצם גם כן הפתרון הפאפר, גם כן אחד הגרועים שבהם, והוא מנסה איכשהו לעשות באיזה מין אלימינציה, לבוא ולהגיד שעדיף שהרשות הפלסטינית תשלוט שם. בפועל מה שאנחנו קוראים, רואים זה שדווקא ארצות הברית, גם מקימה שם נמל, גם מצניחה סיוע הומניטרי, מדינות אחרות מצניחות, כלומר מתחיל להיווצר פה איזה מין ברדק כזה של גיחות אוויריות וגיחות מהים לצורכי סיוע, איזה מין כוח בינלאומי שלא שם את הרגליים שלו על הקרקע, אבל מייצר כל מיני פתרונות מהאוויר ומהים.
תראה, אין ספק שהאמריקאים עוקפים אותנו פה. מה שקרה, קו פרשת המים, הוא אותו אירוע שבו נהרגו יותר מ-100 עזתים בתוך העיר עזה, בסוף פברואר, סביב שיירת מסעיות. היו כבר כמה מקרים נוספים, אבל זה אירוע שבו אנשים נמחו למוות, מאותם כנראה נהרגו מאש צהל, אבל הכאוס שם הרתיח את הממשל ברמה כזאת, שאחריו הם באמת פתחו את הסחרים בכל מה שקשור גם ללחץ על ישראל וגם להעברת הסיוע. אז התחלנו, כמו שאמרת, מהצנחות אוויריות לא מאוד אפקטיביות, ועכשיו כבר דיבורים על ספינות ובעצם על מעין רציף ימי, כביכול זמני. ישראל איבדה פה את הבלעדיות שלה, של השליטה בסיפור ההומניטרי, והעולם, בעיקר ארצות הברית, הצביע ברגליים ואמר, אנחנו מתחילים להכתיב את העניין הזה. במקביל, יש פה מהלך נוסף, שהוא ההכנות האמריקאיות למה שנתניהו לא רוצה לשמוע ממנו. היום שאחרי, עם איזשהו חלק של הרשות, גלנט עצמו כבר צוטט מתוך ישיבות הקבינט או קבינט המלחמה, שהוא אומר שלא ישלטו שם שוודים. אלה האופציות, ועם זה אנחנו צריכים לחיות. במילים אחרות, צריך מקום לרשות. גלנט לא דיבר ככה באוקטובר. באוקטובר הוא דיבר על קטיעה מוחלטת של כל הקשרים עם ישראל, שהם ילכו למצרים, שעשו מה שהם מבינים. אנחנו אחרי הטבח הנורא, הוא היה תחת הרושם העצום של מראות הזוועה בכפר עזה, נחל עוז ובמקומות אחרים. לא יהיה לנו שום שיג ושיח איתם, וזו הופכת לבעיה של מישהו אחר. כך הוא דיבר אז. אני חושב שיש איזה תהליך של התפקחות בדרג הפוליטי.
כן, הרי אף אחד לא עומד בתור כדי לנהל את עזה, אף שוודי, מה שנקרא, לא עומד בתור.
ויש פה עדיין שתי אשליות לדעתי של האמריקאים. האחת, הכוח הרב-לאומי הערבי הזה שמתחילים לדבר עליו, אני לא יודע אם זה בר ביצוע, והשנייה, העניין הזה בכלל של הסתמכות על גורמים מקומיים, ואפילו קשר עם פתח ורשות. ברור שזה פתרון בעיניי ובעיניך כנראה, פתרון מועדף על הכאוס ובוודאי על שלטון חמאס, הרי גם גלנט אומר את זה. השאלה היא, יש פה איזו סתירה פנימית בתוך כל התזה הזאת, כי אנחנו יודעים שחמאס לא הוכנע, זאת אומרת, אם אתה משאיר את חמאס במצבו הזה, ואתה כבר רואה שהוא בצפון הרצועה, עושה קצת פעילויות שיטור, מפגין נוכחות.
אפילו הוציא להורג שני ראשי חמולות.
הוא חיסל שני ראשי חמולות, אחד בצפון הרצועה ואחד בדרום הרצועה, דרומוש ממשפחה נוספת. אלה מסרים, תזכור את הטליבן באפגניסטן, אלה מסרים מאוד מעניינים, והאוכלוסייה הזאת היא יודעת לקרוא אותם. מה שמפתיע הוא שבאמת הרשות, כולל מג'ד פארג' כנראה, ראש המערך הביטחון שם, אחד מהמנגנונים, מוכנה לקחת סיכונים פה הרבה יותר ממה שחשבנו. ראינו גם תגובה מאוד חריפה של הפתח כלפי חמאס שפורסמה בסוף השבוע. הרשות פה מוכנה לצאת מדרכה כדי לייצר פה משהו, כי היא מבינה שיש פה הזדמנות ושצריך להרחיק את חמאס. אבל יש פה קושי, העובדה שבאמת עם כל המכות שהנחתנו על חמאס, לא הבסנו אותו בצורה כזאת שהוציאה אותו מהמשחק, תקשה על פתרון עתידי. אני מקווה שהאמריקאים לא נכנסים פה גם לאיזה מלכוד של wishful thinking, שיתגלה בסוף כקצת אופטימי ונאיבי ביחס לנסיבות האמיתיות ברצועה.
כן, טוב, לסיום, משהו שהיום אמר, כבר אמר את זה כמה פעמים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהוא גם שר במשרד הביטחון, הוא דורש לקיים איזשהו דיון קבינט שיאסור על הרמטכ"ל לעשות סבב מינויים מחר. הוא רוצה למנות שורה של כמה עשרות אלופי משנה לתפקידים חדשים, והוא רוצה לעצור את הדבר הזה. אגב, לדעתי, בשם העיקרון של צבא שנכשל במלחמה לא יכול למנות אלופי משנה, אז גם ממשלה שנכשלה לא יכולה למנות את הרמטכ"ל הבא או את ראש השב"כ הבא. אבל השאלה אם בכלל לקבינט יש סיי בסיפור הזה של סבב מינויים בדרגות אלופי משנה?
אני לא חושב שיש סייג, זו שאלה של לחץ חיצוני יותר מאשר מצב החוקים, כי אני מודה שלא בדקתי מה בדיוק אומר החוק בעניין הזה, אבל לסמוטריץ' יש פה משחקים אחרים, זאת אומרת, חלק מזה אתה שומע את זה כבר מהטפות מוסר, ראית את זה גם על רקע הפרשות של גולדפוס וחירם, מה שיוצא מהאגף החרדלי הוא איזושהי אמירה של יש סוסים בועטים וסוסי פרד דוהרים, שבזכותם אנחנו מנצחים בעזה ואיתם צריך להמשיך, לא במקרה חלקם הם יוצאי המגזר, ומצד שני יש איזו חבורה רופסת והצלה של אלופים ששטפו להם את המוח עם וקסנר ועם אוסלו ומהם צריך להיפטר. בפועל הרי כל מה שמפריד בין שתי החבורות הללו זה 3 או 4 שנים, אין הרבה הבדל במחשבות של שתי הקבוצות הללו בתוך צהל, באשר למה שהראה טרום השבעה באוקטובר, ואתה יודע, אפילו אם אתה מתחיל ספורט בעייתי קצת של ספירת כיפות, אז לא חסרים גם בין האלופים, כולל הרמטכ"ל עצמו, שהוא בוגר החינוך הדתי, בוגר תיכון הימלפרב בירושלים. אז כשנוח מציגים את זה ככה, וכשלא נוח מציגים את זה אחרת, אבל יש פה רצון של סמוטריץ' מכוון מאוד לקעקע פה את המעמד של הצבא, וזה חלק ממה שהוא עושה כבר על פני תקופה ארוכה, ראינו את זה גם לאורך תקופת הממשלה, כהונתה של הממשלה לפני המלחמה וגם סביב המחאה על ההפיכה המשטרית. ועוד עניין אחד שיש לו אינטרס מוסתר כרגע, אבל שהוא לא תמים בכלל, והוא מנסה כבר תקופה ארוכה להשליט מינויים שלו שהובטחו לו סביב מנגנון תיאום הפעולות בשטחים. הזכרת את זה, הוא שר נוסף במשרד הביטחון לעניין ההתנחלויות. וחלק מהמשחק פה זה רצון של סמוטריץ' כנראה לדחוף דברים שקרובים לבו בהקשר הזה, להלביש את זה על העניין של הלוי. כך שצריך לקחת בחשבון חלק לא קטן מהביקורות שהצבא סופג, ומגיע לצבא הרבה מאוד ביקורת, הוא לא ממניעים עניינים, אלא משיקולים של הפוליטיקאים, שביניהם גם לא פחות אשמים ואחרים ממה שקרה, מאשר הגנרלים.
כן, עצמם. ויש פה עניין נוסף, יש הרי מאבק על נרטיבים, מי אשם יותר, הממשלה או הדרג הצבאי, ולממשלה כמובן יש עניין, בטח לממשלת ה-64, להראות שהדרג הצבאי, רוב הכשל או כל הכשל, הוא על כתפיו ועל ראשו, וכל דבר שבא ומחליש ומסרס ומקעקע את צמרת הצבא, הוא לכאורה מפחית מאשמת הממשלה בבניית הנרטיב. בציבור זה כנראה לא יעבוד, או בוא נאמר, אנחנו מקווים שזה לא יעבוד, שמכונת הרעל לא...
טוב, בוא נשאל גם מתי יש בחירות שבהן הדבר הזה ייבחן, הרי נתניהו כל מטרתו היא לדחות בחירות ככל האפשר.
בהחלט. עמוס הראל, תודה רבה.
תודה רבה.
ירושלים עוד לא לגמרי חשופה בפנינו, וגם מדבר יהודה טרם אמר את המילה האחרונה. ממצא אחד דרמטי משם יקע גלים בכל העולם, וגם נתן למלחמה את שמה. מה עובר על ארכיאולוג בשטח? איך יודעים בכלל איפה לחפור? מה עושים עם זה אחר כך, במחקר? ולמה, מעבר לסקרנות, זה כל כך חשוב? פודקאסט החדשנים יוצא למסע בעקבות סודות האדמה. מסע שמתחיל בזמנים קדומים, אבל יש לו רלוונטיות עצומה לימינו אנו. וגם, על החלק הרגיש וחסר התקדים שרשות העתיקות לקחה על עצמה במלחמה הזאת, מאיתור וזיהוי נהדרים ועד תיעוד והנצחת יישובים. חפשו אותנו, החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום לאדר חורש.
שלום סמי.
איש הנדלן שלנו. תשמע, לפני חודשיים, כשראיתי שמדד מחירי הדירות עלה ב7.1%, אמרתי, משהו לא מסתדר לי, לא הגיוני, רק חודש אחד, אי אפשר לפרשן את זה, בוא נחכה. יום שישי האחרון מתפרסם המדד החדש, שמתאר בעצם את מה שקרה למחירי הדירות בחודשים דצמבר וינואר, ושם רואים כבר על עלייה של 1.2%, וזה בשפה שלנו העיתונאים, זה כבר מגמה. אבל זה לא מסתדר עם העובדה שיש מלאי דירות מאוד מאוד גדול שהוא לא מכור. היינו מצפים שבנסיבות האלה לא נראה עליית מחירים שכזו. בקיצור, תסביר לי איך זה קרה.
אני חושב שכולם הופתעו מהעלייה הזאת, שאפילו הייתה עלייה חדה ויותר חדה מאשר בחודש הקודם. ואנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מה קרה, אנחנו יכולים לשאר כל מיני השערות. בין היתר, ברור שהמלאי הגדול של הדירות לא מפעיל לחץ גדול על הקבלנים, לפחות לא עד כדי כך, שהם יורידו את המחירים בצורה דרמטית או בצורה מאוד משמעותית, מעבר למה שראינו עד עכשיו. והם אכן מורידים את המחירים והם מתרקחים במסע ומתן, אלא שהירידות האלו אנחנו לא רואים אותם בדרך כלל במחירון הרשמי. הם נותנים כל מיני הטבות, בוא אני אשדרג לך קצת את המפרט, אני אתן לך עוד מטבח, אנחנו מכירים כולם את ההטבות שתבוא ותשלם רק חלק מאוד קטן, במקום 20% מאשר מאשר המחיר המלא של הדירה, אבל מעבר לזה אנחנו לא רואים ירידות מחירים משמעותיות. ובאמת...
לא, לא רק שלא רואים ירידות, אנחנו רואים עליות, אבל אתה יודע, זה מעורר את התהייה, האם, אתה יודע, לפעמים אנחנו כשרואים מדד שנראה לנו מפתיע, אנחנו מנסים קצת להתווכח עם המדד, אבל דווקא בגלל מה שציינת, שלקבלנים יש את הדרך לתת הטבות שלא פוגעות במחיר כפי שהוא נמדד על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו שאתה אומרת, לתת מטבח חינם או הטבה פיננסית, כך מיליון שקל הלוואה על חשבוננו וכו'. והדברים האלה לא, כנראה מדד מחיר הדירות מפספס אותם כשהוא בא והוא מחשב את זה. השאלה, אם בסופו של דבר יש פה עליית מחירים שהיא מלאכותית?
היא בוודאי לא עלייה מלאכותית, היא... בהנחה שאנחנו מקבלים את הנתונים של הלמ"ס, שאנחנו יודעים שגם הם לפעמים, הם עצמם, אנשי הלמ"ס, מעדכנים אותם לאחור. אבל אם אנחנו מקבלים את הנתונים כמו שהם, אנחנו צריכים להסתכל גם על העלייה שהיא משמעותית במחירי הדירות מיד שנייה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, מוכרי דירות פרטיים לא עושים הנחות כאלו באשראי ולא לא יכולים לשדרג מפרט ודברים כאלו, ובכל זאת אנחנו רואים שהשוק עולה. אז קודם כל נגיד, שגם אם יש עלייה מחירים כזאת, היא עדיין לא, המחירים עדיין נמוכים ממה שהיו לפני שנה. אז יכול להיות שיש כאן איזשהו הרמת ראש קטנה של מוכרי הדירות, ואחרי שהם היו אולי במצב אחר לפני חודשיים שלושה, כשראו שהמלחמה בעיצומה, וקשה לדעת מה ילד יום. לא שהיום המצב ישתנה בהרבה, אבל לאנשים יש נטייה להחזיר את עצמם לשגרה, גם אם המצב לא באמת משתנה דרמטי.
אז זה מעורר את השאלה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הנתונים האלה, אז אתה אומר, אולי, בגלל שאנחנו כבר כמעט חצי שנה בתוך מלחמה, ובגלל שבחודשיים שלושה הראשונים של המלחמה, העבודה בענף הבנייה באמת הושבתה, ויש ירידה בהתחלות הבנייה, ויש מצב גם שפשוט אנשים לא היו עסקאות כל כך, אז יכול להיות שיש פה ביקושים שכבושים, שמתחילים להתפרץ ואנחנו נראה אותם?
זה כמעט בטוח שישנם ביקושים שכבושים. אנחנו יודעים שבאוקטובר לא היו כמעט עסקות, ואנחנו מניחים שהצריכת הדירות והצורך בדירות הוא קיים כל הזמן, לאורך הזמן. ובאוקטובר ונובמבר באמת לא היו עסקות, ויכול להיות שיש כאן התעוררות מהבחינה הזאת. הנעלם הגדול שלנו, יש לנו נעלמים משני כיוונים, מצד ההיצע של הדירות. אנחנו צריכים להבין שבשוק העיקרי, שזה שוק הדירות החדשות, שהוא היום בערך 60% משוק הדירות, אנחנו לא ממש רוכשים דירות, אנחנו רוכשים למעשה היתרי בנייה. ברגע שהקבלן מקבל את המגרש, הוא מקבל היתר בנייה, הוא לא צריך לבנות את הדירה על מנת למכור אותה. הוא מוכר מה שנקרא את הדירה על הנייר. ואת זה הוא יכול לעשות למרות שאנחנו יודעים שקצב הבנייה ירד וקצב התחלות הבנייה ירד בפועל, כי אין פועלים וגורמים נוספים, אנשים במילואים. הוא לא בונה עדיין את הדירות, אבל את היתרי בנייה הם מונפקים, והוא יכול למכור אותם, ומבחינתו, מבחינת מי שרכש את הדירה, הוא כבר לא בשוק, בגלל שהוא רכש דירה שאולי יקבל בעוד 4 שנים, אולי בעוד 5 שנים, אולי זה ייקח קצת זמן, אבל הוא מבחינתו לא בשוק, וזה משפיע בוודאי על ההיצע. וההיצע המיידי יותר הוא היצע של אולי שאנשים שמשפרי דיור, וגם כאן צריך לראות את המצב של משפרי הדיור, כי משפרי הדיור היום יכולים לקנות את הדירה על הנייר, ובמצב נורמלי, אתה אומר, הוא קנה דירה, אז הוא צריך מיד למכור את הדירה שלו. לא, אבל הקבלנים היום נותנים סוג של גרייס כזה, שהוא קונה את הדירה, המשפר הדיור, קונה את הדירה החדשה שלו, הוא משלם סכום קטן שיכול אפילו שיש אותו בחסכונות, אנחנו רואים שגם המשכנתאות לא עולות, למרות שיש עלייה בכמות הדירות הנמכרות, כי אנשים פשוט לא צריכים אפילו משכנתה כדי לשלם את הדמי קדימה אלו עבור הדירה, ואותו משפר דיור, הוא לא מוכר את הדירה שלו. כן. הוא לא צריך למכור את הדירה שלו, כי הוא יקבל את הדירה החדשה שלו בעוד 4 שנים, ואולי יש בקרב קוני הדירות שכאלו שאומרים, עד שאני יגידו לי לשלם את היתרה ולקבל את הדירה, אולי בכלל המחירים יעלו ויהיה כדאי למכור בכלל את הדירה החדשה שקניתי. אולי יש הרבה, לא מעט עסקות כאלו שנקראות פליפים כאלו, כן. בעיקר של משקיעים שעושים את זה, וזה צריך להסתכל בצורה מאוד הדוקה על על מבנה השוק ואיך הוא עובד.
כן, תגיד לי, אבל כשמסתכלים על שני מדדים כאלה שהם עולים פעם בשבע עשיריות ואחרי זה באחוז ושתי עשיריות, לפרסום מדדים כאלה יכולה להיות השפעה על אנשים שרוצים לקנות דירות ולהגיד, אופ, 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 המחירים, עליית המחירים מתחדשת, אני רץ וקונה דירה. כלומר, יש לזה איזה אימפקט שהוא, אני אומר, פסיכולוגי, מתוקף זה שאומרים אנשים, עליית המחירים מתחדשת, בוא נרוץ ונקנה דירה, ואז זה יזין את עצמו?
אנחנו כולם מודעים להשפעה הפסיכולוגית של תהליך של עליית המחירים. אנחנו מכירים מבית ספר את הדוגמה הקלאסית הזאת של אנשים שקמים באולם קולנוע, כשהשורה הראשונה קמה פתאום, זאת אומרת, מתחילים מהמחירים לעלות, אז גם השורות שאחריה מתחילות לעלות, וכל אחד מרים את הראש על מנת לראות את הבמה, וככה נוצר איזה תהליך כזה של עלייה והתנפחות מחירים. אני מקווה שזה לא קורה עכשיו, אני לא בטוח שזה קורה עכשיו, כי אין את ההייפ הזה הגדול של המחירים אולי הולכים לעלות וכולנו נרוץ. אנחנו צריכים לחשוב על זה גם שבצד הביקוש, הביקוש לא כל כך חזק כמו שהיה בעבר.
תגיד לי, אבל למה אתה אומר שהקבלנים לא לחוצים? קבלן שבונה ויש לו דירות ויש לו מלאי לא מכור, בשלב מסוים הוא צריך לפרוע הלוואה לבנק, הבנק אולי לוחץ. יכול להיות שהבנקים לא לוחצים אותם מספיק?
יש טענה שאפילו הבנקים, ההפך מלא לוחצים אותם. הם אומרים להם, אם אתה, הרי הבנקים הם שותפים, הבנק הוא שותף עם הקבלן. יש לו בדרך כלל איזשהו הסכם, והם בתור שותפים מקווים שהמחירים, שמחירי הדירות שימכרו בפרויקט שהם ימנו, יהיו בגובה מסוים, כי אחרת הם יפסידו שניהם. ולבנק יש אורך נשימה, אבל אתה יכול להגיד שלפעמים הקבלן קטן, הוא חנוק עם החוב, הבנק אומר לו, איזי, אנחנו כבר נסתדר. אגב, אל תתחיל להוריד לי פתאום מחירים.
אבל בפועל זה הופך את הקבלנים גם כן לסוג של בנק. אני רואה הרבה מאוד מודעות שבהם הקבלנים אומרים, מיליון שקל מתוך שווי דירה, לא יודע כמה, 4 מיליון שקלים, מיליון שקל אנחנו נותנים לך הלוואה עד שלב מסוים. עכשיו, אנחנו יודעים שקבלנים הם צרכני אשראי מאוד מאוד כבדים. זה בעצם הענף הכי ממונף במערכת הבנקאות, עם כמעט רבע מתיק האשראי הבנקאי הולך לקבלנים, ועוד רבע הולך ללווה משכנתאות, זה ענף מאוד. אז אתה אומר, לבנקים יש כזה עניין שהמערכת הזאת תהיה יציבה, שלא יהיו בה זעזועים, שלא נראה בנפילות, שפשוט היא בעצמה תורמת לביסות המחירים?
היא בהחלט תורמת ליציבות המערכת. ברור שאם הבנקים היו לחוצים ובאים לקבלנים ואומרים, תמכור בכל מחיר, אני רוצה לראות את הכסף מחר בבוקר אצלי, ברור שזה קורה אצל חלק מהקבלנים, אצל מספר קטן של קבלנים, זה באמת קורה, ואז הקבלנים קורסים, ולא בטוח שהבנקים מרוויחים. אבל מצד שני, אתה אומר, הקבלנים הם גם קצת בנקים, אם אתה מסתכל על הרווחים שהם צברו, החברות הגדולות, בשנים האחרונות, אז הם באמת קצת בנקים, הם באמת לא קצת בנקים. יש להם די הרבה עודפי מזומנים, ונכון שכל הדחיות האלו וכל המבצעים האלו עולים להם קצת, כנראה שהם רובם עדיין יכולים לממן את זה, וזה חברות גדולות ואיתנות, גם היום, גם למרות שתזרים המזומנים שלהם לפי הכלכלן הראשי של משרד האוצר, ירד, והוא לא באמת גבוה כרגע יחסית. עדיין יש שם עודפי מזומנים, והבנקים מאמינים שהם יראו את הכסף בחזרה, והם יודעים מה הם עושים.
טוב, אני יוצא מהשיחה הזו בתחושה, בכל זאת שזו תעלומה מסוימת לגבי מחירי הדירות, שאנחנו צחקות עוד חודש, חודשיים, כדי לראות שזה לא איזה מדדים קצת משוגעים, ושהמגמה הזו נמשכת.
אני רוצה רק לציין שמדד חשוב מאוד צפוי להתפרסם ביום רביעי, זה מדד של התחלות הבנייה, שישקף לנו כמה התחלות בנייה היו ברבעון האחרון של השנה שעברה, שהוא כמובן הרבעון הנורא, וגם של היקף היתרי הבנייה, שגם הם כנראה ירדו בגלל הבחירות לרשויות המקומיות.
טוב, אז סידרת לעצמך פה שיחה איתי גם ביום רביעי, אנחנו כמובן ננתח גם את הנתון הזה עד האחרון, תודה רבה.
נתראה, סמי.
שלום לליאור דוטל.
שלום סמי.
כתב החינוך שלנו, אנחנו בענייני הצעת חוק שנידונה בימים אלה בכנסת, לסייע לסטודנטים ששרתו במילואים, ובעצם להעניק להם פטור די גורף מחלק מהחובות שלהם. עד כדי ויתור על שליש, או אפילו מחצית ממכסת הלימודים השנתית, שנדרשת לקבל תואר. ואני רואה מכתב של ועד ראשי האוניברסיטאות, שבא ואומר, חברים, אתם פה נכנסים לשטח לא לכם, אתם דורסים ברגל גסה את סמכות מוסדות ההשכלה הגבוהה, ואתם בעצם הופכים את הכנסת לזו שקובעת מי יקבל תואר ומי לא. ההיגיון של העמדה של ועד ראשי האוניברסיטאות מובן לי מאוד. למה הוא לא מובן לחברי הכנסת?
כן, אז בואו גם נגיד שזה מאוד חריג, כי בעצם ראשי האוניברסיטאות אומרים במכתב, אנחנו לא נציית לחוק אם הוא יעבור, ואם הוא יעבור לא ניישם אותו. שזה מאוד חריג שמוסדות ציבוריים, שאתה יודע, מתוקצבים מתוקצבי המדינה, באים ואומרים את זה. ובאמת נראה שחברי הכנסת קשים להבין מה הבעיה עם החוק הזה, ואז גם מגיע היום המועצה להשכלה גבוהה, וכותבת לחברי הכנסת בוועדת החינוך, תקשיבו, אם החוק הזה יושם, המדינה תהיה בבעיות, וגם הסטודנטים, ולא תעזרו פה לאף אחד, כי סטודנט שילמד רק שליש מהתואר, רק שני שליש מהתואר, ויקבל תואר על השאר, לא ייחשב כל כך לטובה כשהוא יגיע להתקבל לעבודה. וממש כותבים מה יקרה לסטודנט לרפואה שלא ילמד את כל החומר, ואז יהיה אמור לטפל בחולים, ומה זה יעשה למערכת הציבורית.
כן, הם מסתכלים על זה, החקים מסתכלים על זה, כאילו הם נותנים לך פטור ממס, כן? מס, אוקיי, אל תשלם, כי באמת עבדת קשה. הם לא מבינים שאם אתה נותן לסטודנט פטור מחובות לימודיות, הוא פשוט יוצא בעל מקצוע פחות טוב. זה דבר שאני חושב שכל בר דעת מבין. אבל מה בעצם ההצהרה? תראה, לפעמים מגישים הצעות חוק קצת קיצוניות כדי להשיג משהו, כדי להשיג איזשהם הטבות. אתה חושב שיש פה איזה משחק שהוא ככה מאחורי הצעת החוק הזה, שנועד ללחוץ קצת יותר על האוניברסיטאות, להקל יותר?
לא, אני חושב שאנחנו רואים פה את כל הפיאוס שנוצר בהתנהלות של הממשלה. אנחנו רואים את זה בכל החודשים האחרונים, עם כל הסיפור של פתיחת שנת הלימודים האקדמית שכבר, סילסטר אחד כבר עבר, או כמעט הסתיים בחלק מהמוסדות, וזה התחיל ככה באיזשהו בלגן ואי סדר. עד היום לא הציגו תוכנית נורמלית וגדולה לסיוע למילואימניקים, שהם סטודנטים. רק בסוף שבוע שעבר, ביום חמישי, הממשלה הוציאה איזושהי הודעה על זה שתתקצב ב-100 מיליון שקל שיעורי השלמה לסטודנטים, וזה סכום לא כל כך גבוה ביחס לכמות של הסטודנטים ולחומר שהם הפסידו. אז היה פה את הבלגן הזה שבעצם הממשלה לא באה מההתחלה ואמרה, הנה הפתרון שלנו למי שהפסיד ללימודים בגלל שהיה במילואים, והיא באה רק עכשיו עם תוכנית חלקית ולא כל כך אפויה, הכסף עדיין לא עבר למוסדות. אז היא מנסה לעשות, להראות שהיא עושה כן, שהיא כן עושה משהו, אז היא מציעה את הפטור הזה לסטודנטים שנתקעו, שכרגע מתקשים להישאר בחזרה בלימודים, ואם האוניברסיטאות מסרבות, אז זה בעצם הופך את הסיפור לבעיה של האוניברסיטאות ולא של הממשלה. הם אלו שפוגעות בכם, הם אלו שלא מאפשרות פטורים למילואימניקים, למרות שכבר היום הם מציעות פטורים וסטודנטים לא לוקחים אותם, כי זה עלול לפגוע בהם אחר כך בתעסוקה.
כן.
אז יש פה איזשהו פלונטר מאוד מאוד גדול. הצעת החוק הזאת בכלל נולדה בכל מיני הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת, ביניהם גם חברי כנסת של יש עתיד, ופשוט מישהו בממשלה לקח את הכל והחליט לאסוף את זה להצעת חוק אחת, שהיא מאוד דרקונית, והיא ממש קובעת האוניברסיטאות בדיוק, אם סטודנט שירת מעל 60 יום, הוא יקבל ככה וככה פטורים, אם הוא שירת מעל 100 יום, הוא יקבל ככה וככה פטורים, והאוניברסיטאות אומרות, גם אם נבטל את כל ההשלכות של הדברים האלה על הסטודנטים עצמם, זאת לא אחריותכם לקבוע לנו מי מקבל איזה פטור ומתי.
כן, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שמדובר בממשלה שכל פעם כשהיא רואה איזה גוף עם קצת סמכות, קצת עצמאות, היא מיד מנסה לסרס לו את העצמאות, ראינו את זה במערכת המשפט, ראינו את זה בבנק ישראל, ראינו את זה בגופים אחרים, פשוט כל הזמן להתערב גם במקום שבו הם לא צריכים להתערב. אבל אתה יודע, זה השלב שבו שר החינוך, שגם הוא מתערב בוועדות פרס ישראל ומחליט שלא מחלקים אותו, השאלה אם שר החינוך יעשה פה מהלך שיבהיר לחקים, חבר'ה, הלכתם שלושה צעדים רחוק מדי, אנחנו צריכים להכשיר פה בעלי מקצוע.
אז זהו, אז קודם כל באמת המערכת היחסים בין הממשלה לאוניברסיטאות היא לא טובה בכלל, אחרי שנה שלמה שבה לא רק הסיפור עם פרס ישראל, גם היו עוד סיפורים של כביכול ניסיון השתלטות של הממשלה על האוניברסיטאות או על הגופים שמנהלים את האוניברסיטאות ואת ההשכלה הגבוהה בכלל. אז מערכת היחסים לא טובה. וההצעה הזאת היא הצעת חוק ממשלתית, כלומר שר החינוך הוא כרגע תומך בה. אז זה לא שיש ציפייה ממנו לבוא ולהגיד, רגע, בואו נעשה משהו אחר. הוא גם עמד לפני כמה שבועות בכנסת ואמר, אין לי פתרון לסטודנטים ששירתו כל כך הרבה במילואים, אני לא יכול להחזיר את הזמן לאחור. אז אני לא יודע אם הפתרון יגיע מפה, מכאן, מצד שני, ברור שההצעה הזאת היא משהו שכולם מתנגדים לה, אם המל"ג אומר שהיא לא ישימה, והאוניברסיטאות לא מוכנות ליישם אותה, אז בכל מקרה, הממשלה תצטרך לבוא עם הצעה אחרת, אלא אם כן, היא תצטרך לבוא למסלול התנגשות ממש גדול בינה לבין האוניברסיטאות.
תגיד לי, הסטודנטים עצמם משמיעים קול בעניין הזה? כלומר, אני מניח שסטודנטים תמיד אוהבים הקלות, אבל סטודנטים רציניים ואיכותיים שמבינים את המשמעות של הכשרה מקצועית הכרחית וחיונית כדי באמת להיות בעלי מקצוע, הם מבינים שלא נכון יהיה לתת להם פטורים ברמה כזאת שהם פשוט יצאו בעלי מקצוע פחות טובים?
תראה, אני חושב שזה לא הפתרון שהם ציפו לו. כולם חשבו שהם יקבלו תמיכה בצורה של שיעורים פרטניים, ואיזשהו סיוע ועוד זמן ללמוד, וערכת הסמסטר או סמסטר נוסף במקביל, או לימודים בקיץ. אף אחד לא חשב שיבוא עם כזו כמות של תורים, ויגידו להם שזה הפתרון לבעיה. כן, יש כבר היום, האוניברסיטאות מציעות, וגם המכללות מציעות, תורים ברמה מסוימת, תור ממבחן, המרת ציון לציון עובר, המערת מבחן בעבודה, זה כן קיים היום, ויש כאלו שלא משתמשים בזה, בגלל שהם חוששים ממה שיקרה אחרי הלימודים. אז אני לא חושב שמישהו באמת קונה את מה שהממשלה אומרת, ומישהו חושב שאם יכריחו את האוניברסיטה לתת לו תואר, גם אם הוא לא עשה את כל התואר ואת כל הלימודים, זה באמת לטובתו.
כן. אוקיי, אנחנו צריך לחכות כדי לראות מה עובר ומה לא עובר פה, מי עובר ומי יוכשר כרופא, ומי יוכשר כשני שליש רופא. תעדכן אותנו כדי שנדע למי, אצל מי להזמין תור. ליאור דטל, תודה רבה.
תודה סמי.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לנערה מלכין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. נהיה פה כרגיל מחר, אני ורוני לינדר. ביי ביי.